בהקדמה לספר מסילת ישרים כתב החסיד זיכרונו לברכה פרק א' פסקה א'. יש, מצאתם? שהעניינים הנידונים בספרו אמיתתם גלויה לכל, אלה שנשכחים בטבע ההרגל של פרסומם ופשיטותם. זה אתם כבר יודעות מהקדמה למסילת ישרים. מה הוא אומר? לא באתי לחדש, באתי לחדד ולחזק את הקיים. נכון? לפעמים גם דברים שהם מובנים מאליהם, אם אנחנו לא שמים עליהם את הפוקוס, זה לא מגיע לנפש. אז אני לא באה עכשיו להגיד לכם איזה חידושים מיוחדים, אומר הרמח"ל, אני באה לחדד ולחזק ולהרגיל אתכם לידוע. הנה באמת, עניין העבודה בכלל והיראה והאהבה והדבקות ידועים לכל, אבל הידיעה היא רק ידיעת השם לבדו ולא הכוונה שהשם נושא בקרבו. המושג הראשון שנלמד זה ידיעת השם. כשידיעת השם זה לא ידיעת השם הקדוש ברוך הוא, אלא ידיעת השם, הנאים, המושג. אומר לנו הרב קוק, יש לנו בעיה מאוד גדולה שאנחנו רוצים לעבוד את עבודת השם. ומה הבעיה הגדולה שלנו? שאנחנו מדברים על מושגים שהם מוכרים ואנחנו לא מבינים אותם באמת. למשל, מי שאלה את עצמה בזמן האחרון האם היא אוהבת את השם? מי שאלה את עצמה, תצביעה? אוקיי. נראה לי אנחנו שואלים את זה כל הזמן, זה משהו שהוא לא בתודעה. ואני שואלת בתודעה מי שאלה, והיו לנו פה שלוש הצבעות מתוך כמה אתם בלי עין הרע? הרבה. אוקיי, אז שלוש הצביעו. למה? למה רק שלוש שאלו את עצמם? כי זה נאמרה מובן מאליו. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו אומרים בקריאת שמע ואהבת את השם אלוקיך וכו' וכו'. אבל שנייה עצרתי. עצרתי לשאול אם אני אוהבת את השם, עצרתי עוד יותר קודם, לשאול אם אני בכלל יודעת מה זה לאהוב את השם. מה הבעיה, אומר הרב, שאני משתמשת באותו מושג, גם לקדוש ברוך הוא, שזה מושג נורא עמוק, וגם לגלידה. אני אוהבת גלידה, אני אוהבת את השם. אותו מושג. איך יכול להיות לי אותו מושג לדבר כל כך פעות ולדבר כל כך נשגב? בעיה. אם אני לומדת ואני רואה מושג חדש, למשל מושג שרווח היום, פוסט מודרניזם. אני רואה מושג חדש, אני מבינה שאני לא מבינה אותו, אני צריכה ללמוד אותו. בימינו מה עושים כשרוצים ללמוד מושג? פותחים ויקיפדיה. מה זה? תחפשי בויקיפדיה אהבת השם, יעזור לך? בעיה קלה. את יודעת מה הבעיה? שאת גם לא תחפשי בויקיפדיה אהבת השם. למה? למה? כי אנחנו מכירים מה זה אהבה. אז אם אני רואה מושג מפוצץ חדש, אני מבינה שאני צריכה ללמוד אותו, אבל את המושגים שקשורים לעבודת השם, אני לא מבינה שאני צריכה ללמוד, כי הם כל כך כל כך מוכרים. אותו דבר יראה. יראה, פחד, אותו דבר. אני קטנה, אני מפחדת מחושך, אני מפחדת מהמפלצת, אני מפחדת, בסוף יראת השם. לא יצרתי רגע לשאול, רגע, מה זה המושג? מה שאתם עושות בשנה הזאת זה קודם כל אתם עוצרות רגע. אתם עוצרות שנה ללמוד את הדברים הכי חשובים בחיים. וזה הכי הכי חשוב בחיים. כי אם אנחנו לא נעצור, אז מה יקרה? זה כמו תינוק שהוא גדל, והרגליים שלו גדלות, והידיים שלו גדלות, והבטן שלו גדלה, אבל הראש נשאר קטן. זה מה שקורה. אתם יכולות לדמיין תינוק שהופך להיות איש גדול עם ראש של תינוק? זה מה שקורה לנו, יש כאלה הרבה. זה מה שקורה לנו כשאנחנו לא זוכות רגע לעצור רגע, ללמוד תורה, ללמוד אמונה, להבין מה אנחנו עושות בחיים, הדבר הכי חשוב בחיים. אז אני מתפתחת בקריירה שלי, אני מתפתחת מבחינה כלכלית, אולי אני אפילו מתפתחת מבחינה משפחתית, יכולים להיות לי ילדים, ואתם יודעות מה, אני יכולה להיות אפילו דוקטור. ואת המושג הכי פשוט, מה זה לאהוב את השם, אני לא יודע. וזאת המשמעות של עתירה בעיניי לשנת מדרשה. עכשיו ספציפית, כן, הרב מדבר על זה, אבל זה נכון להכל. מה זה אומר? הדברים הכי חשובים בחיים, זה לא, אין לנו מסלול כזה שהוא ברור מאליו. כן, מדרשה, זה נהיה היום הרבה יותר ברור ממה שהיה בזמני, אבל עדיין זה לא מובן מספיק. עדיין את צריכה להסביר למה את מבזבזת שנה על משהו שאין לו תוצאה מוחשית וקונקרטית. כשאת הולכת ללמוד תואר, את מקבלת דף, זה קונקרטי. אפילו כשאת מסיימת שירות לאומי, את מקבלת פיקדון, את מקבלת תעודה. יש פה משהו קונקרטי. בשנת מדרשה אין שום דבר קונקרטי, אין שום דבר מוחשי, אבל זה החיים שלנו. יש? אז אומר לנו הרב, וואו, זה בעיה. כל פעם שאנחנו עוסקים באמונה ובעבודת השם, אנחנו עוסקים במושגים נורא 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 מובנים, ואז יש לנו רק את ידיעת השם. מה זה ידיעת השם? אני יודעת את המושג. אני לא יודעת מה עומד מאחוריו. אני יודעת מה זה אהבה. אני לא יודעת מה זה אומר כשזה ביחס לקדוש ברוך הוא. אני אפילו אולי לא יודעת מה זה אומר כשזה ביחס לעצמי. כי כל פעם שאני מתייחסת לקדוש ברוך הוא, אני גם מתייחסת לעצמי, כי בכל אחת מאיתנו יש גם צלם אלוקים. אז מה זה לאהוב את עצמי? היום נורא נורא מקובל להגיד, וואה, אני אוהבת את עצמי, לא אוהבת את עצמי. מה זה אומר בכלל? מה זה אומר? זה לדעת את המושג רק באופן החיצוני. אני כאילו מכירה את הקליפה בלי התוכן. כן. כן, וזה הוא פותח בזה. זה העבודה שלנו.
ידיעת השם נראה לי... אם
מסילת ישרים
היה
עושה את כל העבודה, הרב לא היה כותב את מוסר אביך. מתחילה להבין מה יהיה ביום האחרון של השנה, תשאלי אותי למה אני לומדת את זה כל כך הרבה שנים. אז אני חוזרת. הנה באמת עניין העבודה בכלל, והיראה והאהבה והדבקות ידועים לכל, אבל הידיעה היא רק ידיעת השם לבדו, ולא הכוונה שהשם נושא בקרבו. אנחנו בשורה הרביעית, פרק א', פסקה א', כי לפי קדושת עומקי חוכמת היראה, הוא אומר לנו פה במאמר מוסגר נורא חשוב, שכל החוכמות הן הצעות והכנות להן, תכף נתייחס, לא יוודו לאדם מצד הדיבור החיצוני, אלא בהיגיון הלב בדיבור הפנימי. עוד פעם, אם אני רוצה עכשיו להסביר מה זה אהבת השם, עכשיו תנו לי טיפים דידקטיים. אני רוצה להסביר לכם מה זה אהבת השם. מה אני צריכה לעשות?
להגיד מה זה לא.
אפשרות אחת להגיד מה זה לא. מה עוד? להביא? דוגמה. מצוין. עוד?
להבין מה זה אהבה.
מה זה השם? סימה רצינית. כן. מה עוד אני יכולה לעשות? זאת אומרת, אני אתחיל ממה שאני כבר מכירה. זאת אומרת, אני אעלה בהדרגה. מעולה. מה אני לא אעשה? אם אני רוצה להסביר לכם מה זה אהבת השם, מה אני לא אעשה? מה לא יועיל לכם בשום צורה? מצוין. מאיפה הכלל הזה? אבן שושן, מילון, נכון? תפתחו במושג אהבה, באבן שושן. יש הגדרה נורא נורא יפה. האם אני עכשיו יודעת לאהוב? בעיה. כלומר, הדבר שאני לא אעשה ולא יועיל בשום צורה, זה להגדיר מה זה אהבת השם. כי הגדרה, נכון, זה מלשון גדר. הגדרה היא נורא נורא מוגבלת. דרך אגב, בעברית שפת הקודש, המילים שלנו מדהימות. הגדרה זה מלשון גדר, ומילה זה מלשון למול, לחתוך. כן, המילה חותכת, ההגדרה מגדירה, אבל התוכן הוא אינסופי. וההגדרה היא מקבעת, והמילה חותכת. אז איך אני יכולה להסביר משהו שהוא אינסופי? בלי לתחום אותו. אז אומר לנו הרב, בסוף הלימוד שלנו דרך מילים, מה אני כן יכולה לעשות? אני יכולה להסתובב סביב המושג עד שאני מקבלת תמונה פנימית. אני אסביר מה אני אומרת. אם אני רוצה עכשיו להסביר לילדים שלי, ילדים קטנים, מה זה טוב? מה זה טוב? אז מה אני אעשה? אז אני אספר להם כל עשו חכמנו, ואני אראה להם דוגמאות למעשים טובים. כמו שאמרתם נכון, אני אתן דוגמה למעשה לא טוב. אני אלמד אותם על האבות והאימהות. אני אתן להם המון 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 כיוונים לאיך נראה טוב, למה שווה להיות טוב, למה זה אמת להיות טוב. מה בגיל, איך בגיל שלו מתבטא הטוב, איך אצל אנשים אחרים מתבטא הטוב, ואז מה יקרה? אני לא אתן לו הגדרה של המילון, אני אעזור לו לבנות תמונה פנימית. כלומר, אני מסתובבת סביב המושג עד שיש הבנה פנימית של מה זה. זה שאלתך, בשום שלב הרב לא יגיד לנו, אהבת השם זה א', ב', ג', ד'. אבל בסוף הספר אני מקווה שנצליח קצת יותר לאהוב את השם. בסדר? עוד שאלות, מחשבות? טוב, אז אני ממשיכה. כי לפי קדושת, אני חוזרת תמיד למשפט הקודם כדי לעבור למשפט הבא. כי לפי קדושת עומקי חוכמת היראה, שכל החוכמות הנצאות והכנות להם, לא יוודאו לאדם מצד הדיבור החיצוני, אלא בהגיון הלב בדיבור הפנימי. וזהו בעצמו סיבת ההיעלם שלהם. מצד שהמון האנשים, אפילו החכמים, מורגלים בחוכמות שבהן עניינן שווה בדיבור הפנימי כמות בדיבור החיצוני. האם שמעתם פעם את המשפט, אם את לא יודעת להסביר סימן שלא הבנת? מכירות את המשפט הזה? הוא נכון או לא נכון?
לא.
גורף?
לא, לא בטוח. לפעמים באמת יש אנשים שלא מבינים, ולכן הם לא יכולים לעשות את זה. לא בהכרח נכון.
מתי הוא נכון? בוא נשאל ככה. במתמטיקה הוא נכון. אם אני לא יודעת להסביר. לא הבנתי. מעולה. במה עוד הוא נכון? במה הוא לא נכון? במה הוא לא נכון?
בהכל. אם
אתה לא יודע להסביר. לא נשמה. טקסט בביולוגיה, אם את לא יודעת להסביר, כנראה לא הבנת.
אני
באתי, לא צריך
להעביר את זה.
מה, איך להעביר? מה זה איך להעביר? תסבירי, מה הבנת?
להביא מושגים גדולים
שקשה להגיד. יפה.
יופי.
מצוין. מעולה. כל מה שאמרתם, שימו לב שהחלוקה היא פה, היא לא לחול וקודש, אלא פנימי וחיצוני. במושגים חיצוניים, הבנות, אם אני לא יודעת להסביר, לא הבנתי, נקודה. יש לי טקסט בביולוגיה, אם אני לא יודעת להסביר מה קורה פה, מה זה פוטוסינתזה, אין לי דרך להבין ולא להסביר. אין פה מה. מה הבנתי? אבל עולם הרגשות, כמה פעמים אנחנו מרגישות דברים ואין לנו מילים להביע את מה שאנחנו מרגישות.
אבל אם תרצים, מי שמורגל לשפה רגשית, אם מישהו
יודעת את זה, כן, כן. אז תהיה לו שפה רגשית יותר מפותחת, אבל זה אף פעם לא יהיה תואם למה שהוא באמת מרגיש. בהגדרה, בהגדרה. תמיד התוכן הפנימי הוא יותר מהמילים. בסדר? מה זה, מה זה?
כמו כאילו שהמלא אנשים אומרים את המשפט, אין לי מילים לתאר.
נכון, כי מה בעצם
המשנה
שעברה? יש להם איזו חוויה נורא חזקה. עכשיו, אני מאוד מסכימה שיש אפשרות להרגיל לשפה יותר רגשית, יותר לדבר רגשות. עדיין יהיה איזשהו פער מובנה בין הביפנוכו למילים. וככל שאני מתרגלת את זה יותר, אני מסכימה שהפער יהיה יותר קטן. אבל יש גם משהו מובנה. יש משהו שאם אני עכשיו יכולה להסביר לכם מה זה אלוקים, ככה אני פותחת כזה, 60 שניות על אלוקים, אתם יודעות מראש?
לא.
עבוד, כאילו. מראש חבל על הזמן, נכון? למה? למה? לכי תכניסי אין סופי למילה סופית. לא, לא עובד. אני אלמד מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, איך הוא נראה בעולם, איך הוא נראה בעם ישראל, איך הוא נראה בהיסטוריה, איך הוא מרגיש. מלא דברים אני יכולה להגיד על אלוקים, אבל אני יכולה לתת כזה הגדרה מי הוא אלוקים? אם תקבלו כזאת, מראש תדעו ש... אל תתעסקו איתה. מה זה? שמה? נכון. אבל אני יכולה לי עוד פעם להסתובב סביב המושג, ותהיה לי בסוף, בעזרת השם, תמונה פנימית. ותמונה פנימית היא משהו שתמיד הולך וצומח. כמה בנות פה אמרו שהן רוצות לגדול. לגדול, אני מאוד אוהבת את הביטוי לרצות לגדול, כי לגדול זה תהליך. זה לא להיות גדולה, זה לגדול. כן? לגדול זה משהו אינסופי. והתמונה הפנימית שיש לי על אלוקים היום, אני מקווה שתהיה אחרת בעוד 10 שנים. כי אני אגדל. אז אם אני אגדל, התמונה שלי על אלוקים תגדל. והיא היום שונה, ברוך השם, ממה שהיא הייתה לפני 10 שנים. כן.
אבל אני חושבת שתהיה
כן, לגמרי. זה יכול להיות מושגים בפסיכולוגיה, זה יכול להיות גם מושגים בספרות, לצייר דמות בספרות מה היא עושה לך בנפש. עוד פעם, ההגדרה היא לא חול וקודש, אלא פנימי וחיצוני. גם בקודש יש תחומים שהם יותר חיצוניים. כמו מה? כמו מה? אם היא יותר ספציפית, כמו הלכה. איך נודע, כן, כשאני הייתי במדרשה, אז הייתה לי חברותה שהיינו לומדות כל יום הלכה. הגענו להלכה של קשירת נעליים, אני מגיעה מבית שרובו חילוני. לקח לי שתי דקות להבין, קודם קושרים רגל ימין. כמו קודם נועלים רגל ימין, ואז נועלים שמאל, קושרים שמאל, חוזרים לימין, קיבלתי כאב ראש. כולו לקשור נעליים. ואז החברה שלי, שברוך השם זכתה והיא באה, מבית תורני, וככה גידלו אותה על עולם ההלכה, היא אומרת לי, מה זאת אומרת, איך עוד אפשר לקשור נעליים? היא לא הבינה בכלל איפה, כאילו, מה השאלה. היא אומרת לי, ימין, ואז היא גמרה אותי, ימין חסד, שמאל גבורה.
מה?
תסתכלת עליה.
זה נגיד משהו שאני לא יודעת, ואני בנבן, זכיתי.
זכיתי, ברוך השם, את רואה?
זה... ואין לך פה, במומן, יש חוקים גם לגבי סנדלים, איזה?
תמיד מימין, תמיד, כאילו הלכה. תמיד ימין.
ואם זה מסתורכים, אז ימין,
ימין,
שמאל, ימין?
כן.
ומה? גבורה
ואיזה? ימין, חסד, שמאל, גבורה. גבורה זה דין. בסדר? בקיצור, קודם כל, אם הרווחת הלכה, כבר יצאת הכי מורווחת מהשיעור.
גבי תופס, לא קשור.
תמיד להתחיל בימין. אנחנו בואו להתחיל ברגל ימין. רגע, קודם כל תודה, את מדגימה מה שקרה לי אז. טוב, לא חשבתי שנעליים, קשירת נעליים תעשה פה כזאת התרגשות. מעולה, בטח שזה קריבי, כל דבר בהלכה הוא קריבי. אבל, כן, אני רואה שאתה מוצאת להדגים את כל ההלכות עכשיו. תודות, ברוך השם, זה. בקיצור, בנות, אם אני לא יודעת להסביר איך לפי ההלכה קושרים נעליים, אז לא. לא הבנתי, נקודה. אין מה, לא. לא צריכה להסביר, אני מבינה, אבל לא מסביר. מה? ימין, שמאל, קשרי שמאל, תחזרי לימין, נגמר, מה יש לו להסביר? הבנתי, הסברתי. ככה זה בכל תחום חיצוני, וגם בקודש יש לימודים שהאופן שלהם יותר חיצוני, כמו לימוד הלכה. ויש גם בכל לימוד יותר פנימי, כמו שאמרתי, כל העולם הרגשי. במילים אחרות, זה שאני לא יודעת להגדיר מה זה אהבת השם, זה סימן? סימן? טוב. אוקיי? כי אם אני עכשיו באה ומגדירה לכם אהבת השם, תי, 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 תלכו הביתה ומהר. חבל על הזמן שלכם.
אבל תמיד זה משהו טוב שיש בעולם שלנו דברים שאנחנו לא יכולים להגדיר, כי אנחנו יודעים שיש משהו
שבדברים, נכון מאוד. אבל מה הסכנה פה? שאני אגיד אי אפשר להגדיר, אז? אז לא מתעסקת עם זה. לא, אי אפשר להגדיר, אז אני לומדת מסביב. ספירלה. בסדר? עד שתהיה לי תמונה פנימית עמוקה. אני עושה בכוונה ככה כי זה לעומק. אני לא, אי אפשר להגדיר אז אני לא מתעסקת, אי אפשר להגדיר אז אני אלמד לעומק. בסדר? זה לא, לא, ויקיפדיה לא תעזור לי, אבן שושן לא יעזור לי, אני צריכה ללמוד לעומק. שכנענו אתכם שצריך ללמוד לעומק?
כן.
יופי, בואו נתחיל. אני חוזרת. אפילו החכמים... מצד שהמון האנשים, אפילו החכמים, מורגלים בחוכמות, שמתם לב שכל פעם אני חוזרת לשני משפטים אחורה. מצד שהמון האנשים, אפילו החכמים, מורגלים בחוכמות שבהן עניינן שווה בדיבור הפנימי כמו בדיבור החיצוני. שווה בדיבור הפנימי כמו בדיבור החיצוני, איזה דוגמאות נתנו? שזה שווה. מה שאני אומרת זה מה יש. נתנו דוגמה ביולוגיה, מעולה. ורוב החוכמות, כשידובר בהן, יוכר מצד הדיבור ערך העומק שבהן וההכרח לעיין בהן עד שידען. ואי אפשר לשום בעל שכל שהוא יצייר לו שהוא יודע אותן אם לא ידען. בביולוגיה את לא יכולה לדמיין שאת מבינה אם את לא מבינה. את או מבינה או לא מבינה. אבל בקודש את יכולה לראות את המושג אהבת השם, להרגיש שאת מבינה, ואת בעצם לא מבינה. מה שאין כאן כל ענייני חובות הלב, שהמאמרים בעצמם אינם בחיצוניותם לפי עומק החוכמה שבהם, כי לא נוסד בלשון כלל לדבר בכל פרטי ההבנה כפי הדרוש להם. זה לא בגלל שאני לא יודעת לדבר, זה בגלל שאין מילים לזה. אוקיי?
אין מילים לאהבה, פירוש ברור.
אין מספיק מילים. אני יכולה להיות רגילה בדיבור הרגשי עד מחרתיים, אבל עדיין יחסרו מילים לעומת החוויה האינסופית העמוקה. כן, בהמון המון זה יהיה גם מילים, גם חוויות, גם דמיון, גם רגשות, אני צריכה מלא מלא כלים. בסוף תהיה לי תמונה פנימית, והתמונה הזאת היא לא בסוף, כי היא אינסופית, היא כל פעם תלך ותגדל ככל שאני אלך ואגדל. תדעת? כי לא נוסד בלשון כלל לדבר בכל פרטי ההבנה כפי הדרוש להם, ומי שאינו מתבונן לאשורם של דברים יחשוב שיודע הוא הדברים בידיעת השמות. על כן, החובה, שימו לב, הרב לא אומר, זה צ'ופר, כדאי לכם. מה אומר? זה חובה. על כן החובה היא לעיין, שיהיה מכיר הדברים בהכרה פנימית. מה ההפך מהכרה פנימית? איזה מושג היה לנו פה שהוא הפוך? איך הוא קרא לזה? להכרה חיצונית? ידיעת השמות. נכון? יש הכרה פנימית, ההפך מזה זה ידיעת השמות. מה זה? חובה להכיר את הדברים בהכרה פנימית, ללמוד את הדברים לעומק. כל מה שקשור לעבודת הלב. כן, וממילא, שנייה רגע בואו נסיים את המשפט ואז שאלות, וממילא התרחבו אצלו הדברים שמביאים לאותה הכרה, עד שיעלה בידו להעניק מיטוב ידיעתו גם לזולתו. כשנצליח לבנות תמונה פנימית, נוכל להעביר אותה גם הלאה. איך נעביר אותה הלאה? ביצירה, תמונה פנימית, בלימוד מסביב ולא דוח.
אפשר כאילו להתנעשות את הדוגמה? כן. אם זה נאמר אימא.
נכון. כשאני אומרת אימא, לכל אחת פה יש תמונה אחרת, נכון? והתמונה הזאת, אני מקווה שהיא גם גדלה עם השנים, נכון? בגיל ההתבגרות התמונה לא יוצאת משהו, נכון? אני עוברת איזשהו שלב, יוצאת משהו אחר, בגיל שנתיים התמונה תהיה מושלמת, אימא זה פייה, נכון? אז אנחנו רוצים לאט לאט ליצור תמונה כמה שיותר עמוקה, משמעותית ואמיתית של אימא. נכון? זו דוגמה נהדרת. יש? עוד? יפה. אז בניגוד לאימא שלכל אחת פה יש אימא אחרת, וזה רק סובייקטיבי, הקדוש ברוך הוא אובייקטיבי, והחוויה שלנו ממנו סובייקטיבית. אז יש דברים שאנחנו נלמד שהם אובייקטיביים, ויש דברים שאת צריכה לייצר לעצמך באופן סובייקטיבי. זאת שאלה חשובה. עוד שאלות? לא, ידיעת השם זה עמוק. בואו ידיעת השם, הנעים, המושג. השם שלי מרב, ידיעת השם, אוקיי? אז ידיעת השם, כלומר אני מכירה את השם אהבה, אני מכירה את השם יראה, אני מכירה את השם דבקות, אין לי מושג מה זה אומר. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אם זה כזה מסובך, ואני יכולה לאהוב את השם כמו שאני אוהבת גלידה, או אני יכולה שתהיה לי יראת שמיים כמו שאני מפחדת מחושך כשאני ילדה קטנה, למה לא נתנו לנו מושג אחר מפוצץ לאהבת השם? איזה מושג כזה, מלא אותיות, ואז אני אתקל בו ואני אגיד, וואו, אני לא יודעת מה זה, אני צריכה שונה מדרשה ללמוד את זה. למה לא נתנו לנו מושג אחר לאהבת השם? למה חכמים לא עצרו, אמרו, רגע, רגע, אנשים חושבים שהם אוהבים את השם, אין להם מושג, רק בגלל שהם מכירים את המושג אהבה, הם לא מתעסקים, בואו נמציא מושג מפוצץ. למה לא עשו את זה? מעולה, מעולה. עוד. נכון, אהבת השם זה לכל עם ישראל. נכון? ילד קטן אנחנו אומרים לו, ואהבת את השם אלוקיך, מעולה. עוד.
זה גם תהליך.
מעולה, תודה. עוד. מעולה, אני אמשיך ממה שאת אומרת. בנות, אם אני לא אוהבת גלידה, ולא אוהבת את אחים שלי, ולא אוהבת ההורים שלי, ולא אוהבת שום צעצוע, ולא אוהבת אף אחד, איך אני אוהב את השם? איך? במילים אחרות, יש קשר בין אהבה לגלידה לאהבת השם. עכשיו תקשיבו טוב, וכל המסכמות, המשפט הזה תסכמו. אני כל החיים מתאמנת באהבה כדי ללמוד אהבת השם.
מה?
אהבת השם.
כאילו כל האהבות שהתחומה בחיים,
זה אימון. זה לא שאין להם שום משמעות אחרת, אבל זאת המשמעות הגדולה שלהם. שמה? זה עם פער גדול, אבל אם אין לי שום אהבה לכלום, זה פער אינסופי. ואם יש לי אהבה, אז יש לי אפשרות. ולכן רבי עקיבא, אז אני עכשיו מסבירה, רבי עקיבא, ובזה אני אסיים, יש לכם עוד שתי דקות, אני אחרת ואני רוצה להחזיר, אבל לא על חשבון זה שלא תנשמו. אני יכולה עוד שתי דקות? אוקיי. רבי עקיבא כותב הקדמה למסילת ישרים, ובה הוא כותב שכל הכתובים קודש ושיר השירים זה קודש הקודשים. ולמה שיר השירים זה קודש הקודשים? כי בעצם שלמה המלך מדמה את האהבה שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל לאהבה שבין איש ואישה. ולמה הוא מדמה את האהבה הזאת דווקא לאהבה שבין איש ואישה? כולנו היה לנו יותר נוח לקרוא את שיר השירים אם זה היה אהבה בין אבא לבת, בין אמא לבן, בין אח ואחות. יש שם ביטויים לא כל כך נעימים לפעמים בשיר השירים לקרוא, מביכים אפילו, נכון? למה שלמה המלך בחר דווקא באהבה שבין איש ואישה כדי לסמל את האהבה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא? כי זה הכי קרוב, כי זה אהבה שהיא, הבן אדם שהיה קודם זר, הופך להיות הבן אדם הכי קרוב אליי. הבן שלי הוא חלק ממני, אמא שלי אני חלק ממנה. שלמה המלך בחוכמתו, החכם באדם, הוא בוחר דווקא דמות שהייתה לכאורה זרה קודם, והופכת להיות באחדות מוחלטת. מבחינת רבי עקיבא, אהבה בין איש לאישה היא הכי קרובה לאהבת השם. ובעצם מה שהוא רוצה ללמד אותנו, שאהבה זה דבר מדורג. שיש לנו הזדמנות עכשיו, אני מזמינה את כולנו להתאמן בלאהוב. אני לא יכולה לאהוב את השם אם אני לא אוהבת כלום בחיים. אין לי את השריר הזה. דרך אגב, מה זה? זה לא ביחד, כי אני לא נולדת כזה עם יכולת ישר להבין מה זה אהבת השם. הקדוש ברוך הוא מפגיש אותי עם גלידה, עם צעצועים, עם אמא. אבל כדי שזה יבוא בהדרגה. ברור שאני יכולה גם כילדה לאהוב את השם, אבל אם אין לי שום חוויית אהבה בעולם שלי, איך פתאום אני אוהב את השם? זה לא יצנח, זה כוח שאני... הוא טבוע בנו, אבל אני רוצה שהוא לא יהיה רק טבוע בתת מודע, אני רוצה שהוא יהיה בהכרה.
את יכולה להסביר שוב למה
אהבה בין איש ואישה? כי זה אהבה הראשונה שאני בעצם יוצאת מעצמי. כאילו כשאני אוהבת את הילד שלי, זה אני אוהבת את עצמי, הוא חלק ממני הילד שלי. יש בזה צד שאני לא בפוקוס רק על עצמי, שאני מגדילה את יכולת האהבה שלי. ובאמת באמת האחדות הגמורה שבין איש ואישה זה איזושהי אחדות עמוקה שיכולה להיות בקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא. אבל אני בעצם על מה אני עונה? על השאלה למה לא נתנו לי מושג אחר. למה לא נתנו לי מושג אחר? כי זה באמת אותו מושג, זה באמת אותו כוח. האהבה שלי לגלידה היא אמנם נורא נמוכה, אבל היא פסיק מאהבת השם. ואם אני לא אוהב שום דבר, בתור ילדה אני לא אוהב שום צעצוע, שום ממתק, שום בן אדם, שום, שום, שום. אין לי שום סיכוי לאהוב את השם.
אבל למה? את יכולה לאהוב את השם
בלי כלום? אני לא יכולה לאהוב את השם בלי לאהוב כלום. לא. 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 את לא מכירה אנשים שלוחצים כל החיים על כפתור מנגנון השמדה עצמית?
כן, אבל בתוך שולחן מאמין את
בתוך, בתוך, בתוך. אנחנו מדברים כרגע על התודעה, אבל אני הבטחתי לכם שתי דקות. תכתבו את השאלות לשיעור הבא. בהצלחה רבה.